הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ.
כסף אנושי, והפעם קשר של תפילין. זה כבר נשמע קצת מיסטי, מיסטורי. חיים כץ, אילן כץ, קרן נאמן, שלום לכם.
היי, מה היה בלום, שלום.
חיים, ספר לנו מה הקשר שלכם למי שנדבר איתו תכף.
סיפור ממש באקראי. לפני כאולי שנה בערך, הגיע לבית שלי, מישהו דופק בדלת, עומד שם יהודי אחד, מחזיק שקית, והוא מחזיק בשקית שיש לו זוג תפילין עבור בן דוד של אחד מהחתנים שלי. סיפר לי שהחתן שלי התקשר לו תפילין בשביל בן דוד שלו. איזה בן דוד? אני לא יודע, מכיוון שבטח הוא היה בחתונה שלו, אבל אני לא יודע מי היה בחתונה. החתן היה אמור להגיע עם הבת שלי לשבת, אם תביא לו את התפילין. בסדר. ואז נכנס אליי הביתה, ישבנו קצת, התחלנו לדבר ושמעתי את הסיפור. סיפור מדהים שבאמת נגע בלב שלי. קשר של תפילין שעוד מעט נשמע על זה, ומאז התחברנו, ואנחנו במהלך השנה האחרונה ניסינו לעזור לו עם, גם בכספים, גם בתמיכה, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו מקבלים יותר ממה שאנחנו נותנים, מכיוון שהסיפורים, סיפורים מדהימים, סיפורים מהשטח, שדווקא בשנה שחלפה עם המלחמה, הסיפורים שקשורים לקשר הזה, לקשר של תפילין, באמת זה משקף את העם שלנו.
אז מיד נשמע את הסיפורים האלה, כסף אנושי. בואו נתחיל. טוב, חיים, עשית לנו חשק לשמוע על כל הסיפורים. מזל שמצטרף אלינו, הרב עמיחי אייל, שלום לך.
שלום וברכה. אז תודה רבה שהזמנתם אותי.
תודה רבה שאתה כאן. אז נתחיל מזה שתספר לנו קצת עליך, ועל איך הגיע בעצם הקשר שלך לקשר של תפילין.
טוב, אז זה ככה בקצרה, אני גדלתי בחיפה, שכונת נווה שאנן. בשיחה המקדימה סיפרתי שבבית שלנו בנווה שאנן, בית של שלוש קומות, היום הוא כבר
רב
כן, קצת כן. יותר. בקומה הראשונה היה גר רב חרדי, בקומה השלישית אנחנו היינו גרים, ושאר השכנים היו לא דתיים בכלל. חלק יותר קשר למסורת, חלק פחות. והייתה הרמוניה ובאמת חיבור טבעי, פשוט, לא, היה פשוט שאפשר לחיות ביחד. וזהו, הייתי בחיפה, עד היום יש לי קשר מאוד מאוד חם, אני מאוד מאוד אוהב את חיפה גם היום. היום אני גר בבית אל, כבר 30 שנה, וברוך השם, נשוי לדליה, 8 ילדים, סבא. יש לי ברוך השם נכדה חמודה. ולפני קצת יותר מ-20 שנה פנו אליי וביקשו ממני להעביר שיעור בירושלים. בית אל זה לא רחוק מירושלים, ובעצם התחלתי להעביר שם איזשהו, זה התחיל מחוג בית, היינו לומדים, רצו אנשים לא דתיים, שרצו קצת לשמוע, ללמוד מסורת, פרשת שבוע. זה שיעור שהתחיל עם זוג ש... התרחב לשכנים וחברים, כבר ברוך השם היה צריך לעבור למקום אחר. התחנה הבאה של השיעור הזה היה בפאב, בירושלים, בחוב יפו, ליד כיכר ציון, פאב שלא קיים היום כבר, 7 בר, משם זה עבר לאיזשהו בית כנסת עתיק. קיצור זה...
הלך והתרחב.
הלך והתרחב, והחברים שבאו להשתתף בשיעור הזה, חלק מהם באו ואמרו, אנחנו רוצים להתחיל להניח תפילין, תעזור. אתה הרב, אז בכבוד. עכשיו, אני באותה תקופה הייתי בכלל אברך בישיבה, לא היה לי, המאות לא היו מצויות בכיסי, ואמרתי, איך אני עוזר להם? ואז פניתי לידיד טוב, שהוא עסק בתחום הזה של תפילין, והוא אמר לי, תשמע, אני אתן לך עצה. באים אליי אנשים לקנות זוג תפילין חדש, ויש להם כבר זוג תפילין ישן בבית, הם לא משתמשים בו. משאירים את זה אצלי, אני אתן לך את הזוג תפילין הישן, אנחנו נעשה בדיקה ונחדש אותם, והם יקבלו תפילין חדשות, אבל במחיר מאוד מאוד נמוך שאפשר יהיה לעמוד בו. וככה עשיתי.
לסבר את האוזן, כמה עולים תפילין?
כמה עולים תפילין? אז באמת זוג חדש, במחירים של היום זה יכול להיות, שיודעת, כמו כל דבר. יש רמות.
יש פרימיום.
בדיוק, יש פרימיום, יש יותר מעודר, יש פחות מעודר. תפילין חדשות מעודרות, זה מתחיל ב-3,000 שקל. מתחיל.
כן.
אני מכיר גם תפילין ביותר מ-10,000 שקל. אבל זה מתחיל ב-3,000 שקל. תפילין, אם אתה רוצה להיות באמת, לדעת שאתה מהדר במצווה. מה שאני היום יודע להציע, זה לקבל את אותה רמה של תפילין, אפילו יותר גבוה מהרמה הזאת, ובעצם במחיר שהוא פחות מחצי מזה. לפחות העלויות שלי, תכף נספר את כל איך זה עובד, אבל זה מה שמאפשר להרבה הרבה אנשים, שהחסם שלהם זה בעצם הכסף. הם מאוד מאוד רוצים לעשות את הצעד הזה, הם לא יעשו אותו כי יש להם את החסם, או שאין להם כסף, או שקשה להם, או שכל מיני סיבות, ופה נכנסת באמת הפילנטרופיה, איך לחבר את הדברים. אגב, על השם הזה, קשר של תפילין, אז ברור שהשם קשר של תפילין, הבסיס הוא כמובן מהפסוק, הוא קשרתם להיות על ידיך, התפילין קושרים אותם על היד, על הראש.
היו
לתוטפות בינניך, והתפילין כמובן זה מקשר אותנו, מי שמניח תפילין מקשר אותו לריבונו של עולם. אבל עם הזמן למדתי שזה לא רק קשר בינינו לבין ריבונו של עולם, זה גם קשר בינינו. בתוכנו, בתוך החברה, בתוך עם ישראל, אז איך זה עובד? כמו שסיפרתי לך, זה היה הרעיון שאני רץ איתו, ברוך השם, עד היום, בסייעתא דשמיא, חילקנו יותר מ-500 זוגות תפילין, רובם ככולם בשנה האחרונה, במלחמה, הרבה בזכות ידידיי הטובים, אני באמת מקצת שמחו בפניו, אבל חיים עם באמת עם העזרה שלו, וזה עובד ככה, אני עושה פרסום, בעיקר בציבור החרדי, תכף אני אגיד משהו על הציבור החרדי בהקשר הזה, ואנשים שכמו שאמרתי, יש להם זוג תפילין בבית שהם לא משתמשים בו. זה תפילין שהם לגמרי בסדר, זאת אומרת, אפשר להשתמש בהם, אפשר להשמיש אותם, והם סתם מונחות בקרן זווית, מונחות בארון, או לא משתמשים. ויש מישהו אחר, במקום אחר, שהיה מאוד מאוד שמח להשתמש בהם. צריך לתווך ביניהם. זה הקשר. הקשר של תפילין. הקשר שמחבר בין יהודי אחד שהוא מבני ברק, מירושלים, או מכל מקום בארץ, לבין יהודי אחר שמחפש ורוצה תפילין. ותתארי לך שבן אדם או שהוא בעצמו קיבל תפילין לבר מצווה מאבא ואמא שלו, ובינתיים מספיק להחליף. או להבדיל, בן אדם שקרוב משפחה, אבא, סבא, שנפטר. יש לזה ערך. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד אישי, יש בזה ערך סנטימנטלי מאוד מאוד גבוה. ובן אדם אומר, אני מוכן לתרום את זה. כמו שאמרת חיים, זה לא רק תרומה כספית. בן אדם תורם משהו שיש בו ערך מאוד מאוד גדול, אישי, משפחתי. יש תפילין שיש להם ממש סיפורים. אם לתפילין היה פה לספר מה עבר עליהם, מדהים.
הזכרת את 7 באוקטובר, ובאמת, גם אמרת שאתה פונה, מפרסם בעיקר במגזר החרדי כדי לקבל מהם, אבל הבית החדש של התפילין זה לאו דווקא במגזר החרדי. כלומר, הפניות, בטח מה-7 באוקטובר, מגיעות מכל יהודי באשר הוא.
נכון, ממש לא מהמגזר החרדי. אם ניקח את המפה, ממש, מקריית שמונה ועד אילת, אני חושב שחיסינו את רוב הנונצדיקים. פונים אליי ממש מכל מקום. מכל מקום אני מתכוון גם קריית שמונה ואילת, וגם ממקומות שלכאורה, בכוונה אני מדגיש את הלכאורה, כי באמת מאז השבעה באוקטובר משהו זז, אולי אני אדבר על זה, אבל באמת פונים אליי, אני זורק לך שמות של קיבוצים, קיבוץ גש וקיבוץ שפיים, וגבעת ברנר ובית אלפא וחפציבה ועוד.
לא, באמת בוא נדבר על זה, מה לדעתך שינה בשבעה באוקטובר? אתה מרגיש שהייתה יותר קרבה ליהדות, משהו שקרה, אנשים כמו שהלכו לעשות ברכת הגומל, אולי גם פתאום הרגישו שהם צריכים לעשות
גם
יותר?
גם על זה יש לי כמובן הרבה סיפורים, אבל זה מאוד מאוד מוחשי, אני יכול להעיד על זה לא מדברים שקראתי ושמועות ששמעתי, אנשים שמספרים לי סיפורים יום יום, ממש יום יום, על איזשהו נקודה יהודית שיש לכל אחד בליבו, וזה ממש לא משנה, כמו שאמרת מקודם, חרדי, לא חרדי, גר איפה, זה לא משנה. אבל הנקודה היהודית הזאת מתעוררת, התעוררה. יש איזה סיפור, באמת, ממש ממש מרגש, לא שלי, כן, שאני לא זוכר את שמה של הילדה החמודה הזאת, שבשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, באופקים או בנתיבות, ונכנסו לרכב, והיא שאלה, אתם ישראל?
אתם של ישראל.
אתם של ישראל.
הסיפור בסדרות.
בסדרות זה היה? אז שתסלח לי הילדה שאני לא זוכר את שמה. אני חושב שהשאלה הזאת, אתה של ישראל? זו שאלה שמהדהדת באוויר.
אני אגב יכול להעיד גם בתור חייל מילואים בתקופת המלחמה. יצא לי להיות תקופה ממושכת גם בצפון וגם בדרום. וכמו בכל יחידת מילואים, המון חיילים מגיעים מרקע שהוא לא דתי. בחלקם אפילו בלשון המעטה, כמו שאפשר להגיד, ציינת שמות של מקומות מסוימים, וגם אני יכולתי לראות את זה. חיילים שפתאום רוצים תנך לשים בווסט, ולובשים ציצית פתאום. עברו כל מיני אנשים, אם זה חבדניקים, או קבוצות כאלו ואחרות שהביאו ציציות שאנשים לבשו, וחיילים שביקשו פתאום להניח תפילין. היו המון כאלו, בין אם זה הם עברו פתאום איזשהו אירוע מטלטל בלחימה, בין אם זה סתם התקופה, אנשים שהרגישו שפתאום הם ניצלו באיזה דרך נס כזאת או אחרת, ואנשים פתאום משתמשים במונח הזה נס, והרבה ביקשו גם להניח תפילין.
קראו לזה השכפץ הרוחני, נכון? אני לא זוכר שאי פעם היה מחסור של ציצית כאן בארץ. הם מחסור, חיפשו אנשים לקשור אותם.
זה נכון, ממש בתחילת המלחמה היה כל כך הרבה ביקוש, שממש היה מחסור בציציות, בתפילין. אצלי, ברוך השם, בגלל שאני עובד בשיטה אחרת מכל ה... אני הרי בעצם ממחזר תפילין. אז אם יש מחסור, זה רק בגלל שאני לא מספיק מפרסם. אני צריך לפרסם יותר, אז אני מקבל יותר. אני כמעט, כמעט, כמעט לא מקבל תפילין חדשות, אלא אם כן מישהו תורם. מישהו תורם תפילין חדשות לחייל או מה שלא יהיה, אבל...
כלומר, אתה לא יוצא ורוכש, אתה נקודת המעבר בין התפילין שנותנים לך.
עם הזמן, ממש אני רואה בזה שליחות. זאת אומרת, כמו שאמרתי מקודם, זה בן אדם שאנשים מודים לי שאני לוקח מהם את התפילין, כי הנה, טוב, במקום שהתפילין ישכבו בארון, אז מישהו יכול ליהנות מהם. וזה פילנטרופיה לכל דבר ועניין. אנחנו מדברים על, אם נעשה חשבון, חילקתי כמעט 600 זוגות תפילין. חלק מהתפילין נפסלו בדרך, כי התהליך הוא כזה, אני אסביר. אני מקבל פרסום, ואז אנשים פונים, ואני מקבל זוג תפילין. הזוג תפילין, מבחינה הלכתית, אם לא השתמשו בו איזושהי תקופה, צריך לבדוק אותו. צריך לראות שהכל בסדר, אז צריך לשלוח אותו לבדיקה מסודרת, עם סופר סתם, שעובר על הפרשיות.
שכמובן פה גם העלויות, בין היתר, גם הבדיקה והאיסוף
וכו'. העלויות מתחילות עוד בפרסום.
כמובן.
אבל כן, אז יש המון המון עלויות על הבדיקה ועל השיפוץ. התפילין יוצאות מהמכון, אני מקבל אותם בשביל להעביר אותם למי שמבקש. ברמת גימור, אני דורש, רמת גימור הכי גבוהה. זאת אומרת שבן אדם מקבל תפילין, מבחינתו זה אולי פעם ראשונה שהוא מניח תפילין, שיהיה לו טעם טוב, שהוא יקבל משהו נעים, ולכן רמת הגימור היא מאוד מאוד גבוהה. תפילין, אם לא הייתי מספר, לא היו יודעים שהם תפילין לא חדשות. הם נראות חדשות לחלוטין, ויש כאן באמת הרבה הרבה עלויות. פעם הייתי עושה את הכל בעצמי, היום ברוך השם זה כבר בלתי אפשרי, אז חברת שליחויות שצריכה לאסוף ולשנע, ובעצם התפילין, הם, כמו שאמרתי, זה ממש איזושהי נקודת מפגש, נקודת חיבור, למרות שהם לא נפגשים
דורות.
הבחור בצד הזה והבחור בצד הזה, זה נקודת מפגש מבחינתי, הקשר של תפילין, הקשר הזה שמתחולל פה הוא עצמתי. אז עוד נקודה אחת לגבי מה קרה שם בשביל באוקטובר, אז משהו התעורר ברצון לבטא את היהדות שלי. הרי למה הרוצחים השפלים האלה עשו את מה שעשו, הם לא דפקו בדלת בקיבוץ בערי או בקיבוץ נירות ושאלו דתי, לא דתי, במה אתה מאמין. הם נכנסו כי כולנו יהודים. והמסר הזה, בלי להגיד אותו בפירוש, זה המסר שנקלט בכל מקום. הם טבחו בנו כי אנחנו יהודים. מה זה אומר לי? מה זה אומר לי שאני יהודי? ועכשיו אני לא נכנס בכלל לכל הסיפור מה אתה עושה עם עצמך בשבתות או בחגים או מה אתה אוכל בצלחת. זה בכלל לא הנושא. אתה יהודי. ואם אתה יהודי, אז מה אתה עושה עם זה? ואת השאלה הזאת, אנשים שואלים את עצמם, בין במודע, בין שלא במודע, והתפילין זה את יודעת מה, אני אגיד משהו שאפילו מישהו, אחד מהאנשים שקיבלו ממני את התפילין, אמר לי אותו, ואני ממש נהניתי, רשמתי אותו, שהוא אומר, זה לא חוויה דתית, זה חוויה, הנחת התפילין היא חוויה יהודית. אני יהודי. אז נכון שאני לא כל כך שומר שבת, לא שומר שבת בכלל. נכון שאני אוכל מה שאוכל, אבל התפילין, זה בכלל לא, זה לא אומר, זה לא מחבר אותי לעניין הדתי שבדבר, זה מחבר אותי לעניין היהודי שבדבר.
העלית פה נקודה מאוד חשובה, כי היהדות של כולנו, לא משנה אם אנחנו מגדירים את עצמנו כחילונים גמורים, או שומרי, באמת, כל המצוות שיש, בסוף כולנו יהודים. ואיפשהו, דווקא בגלל המקום הזה, הכיתוב והמצב שאנחנו חיים בו במדינה, ושכולם נגד כולם, אז כבר לרבים יש רתיעה מהדת ומהיהדות, למרות שיש בה המון המון דברים יפים. זו המסורת שלנו, זו התרבות, לא זאת אומרת תרבות יהודית. כי חשוב שגם אדם שלא מניח תפילין ידע מה זה ולמה עושים את זה, גם אם הוא בוחר שלא לעשות את זה. וזה מסוג הדברים שאולי כחלק מקשר של תפילין, או בכלל, אם תהיה יותר גישה כזאת, אנשים ירגישו שיש להם יותר מקום לעשות את מה שמתאים להם, את מה שנכון להם, כדי להתחבר חזרה ליהדות.
אני ממש מתחבר למה שאת אומרת, כי מבחינתי, אחד הפרויקטים שאני כבר חושב עליו הרבה זמן, זה באמת, כמו שאת אומרת, אני לא מתעסק עם בר מצוות. אני מתעסק רק עם שכבת גיל.
חבל, הבן שלי עוד רגע, סתם, אני צופה.
כי לא משנה, אבל אני באמת שכבת הגיל שאני מדבר איתה זה חיילים ומעלה.
שהם בוגרים ויודעים להחליט עבור עצמם.
בדיוק, שהם בוגרים וההחלטה שלהם היא החלטה שכנראה התבשלה שם איזשהו זמן, ואני לא סתם אומר, מגיל 18 פחות או יותר עד גיל 90. יש לי על זה מה לספר, על בר מצווה בגיל 90. תזכיר לי את זה.
שלחת לי את הסרטון הזה. כן, כן, כן. מדהים, מדהים.
זה באמת משהו מיוחד, תכף נספר לכם, ומבחינתי אחד הפרויקטים שאני חולם עליו כבר הרבה זמן, זה באמת כמו שאת אומרת, להביא את המצוות תפילין, שהיא כמו שאמרתי, זה חוויה יהודית, ולספר עליה ולהנגיש אותה לנערים, כיתה זין, ופשוט להפגיש אותם עם המצווה הזאת, כמו שאת אומרת, גם ילד בן 13 הוא עדיין מספיק גדול בשביל להחליט רוצה לא רוצה, אבל...
שוב, לא בקטע של כפייה. כי, כן, כי כן. יש נורא אנשים נורא נזרים.
נכון,
להכיר את היהדות.
בוא תכיר, תראה במה המצווה. מדובר. כן. בדיוק, תכיר, תראה במה מדובר, תבין מה זה בכלל תפילין.
תראה לנו.
אני אראה לכם. אז אני אספר לכם.
נגלה למי שמאזין לנו, שאתה פותח מין שקית כתיפה עם
סרוך מאוד. מאוד ברשימה אגב.
ככה קיבלתי אותה. ככה קיבלתי אותה. התפילין האלה שאני פותח פה, אלה תפילין שהן בנות יותר מ-100.
וואו.
וואו.
כן, תפילין שהם, מי שהביא לי אותם זה יהודים מירושלים, שהוא אמר לי, תשמע, זה תפילין שקיבלתי מאבא שלי, הוא לא הניח אותם. זה תפילין שתמיד היו ככה, תפילין מאחורי ה...
בויטרינה.
בויטרינה, אבל זה תפילין שיש להם סיפור, אבא קיבל אותו מסבא, שהגיע ממולדובה כמדומני, וזה לתפילין, הוא אמר לי, זה תפילין של יותר מ-100 שנה. כן, אלה התפילין. עכשיו, אני כבר אומר מראש, מבחינה הלכתית, באמת אין כל כך מה לעשות איתם, אי אפשר להשמיש אותם, אבל אפשר ללמוד מהם המון. יש לי פה, אגב, תפילין שעברו את השואה. טוב, אז כמו שאמרתי, אלה תפילין שבניות יותר מ-100 שנה. הגודל הזה הוא לא גודל שמשתמשים.
זה נראה גדול מאוד, כן.
זה גדול מאוד, זה לא משתמשים בזה היום, אבל התפילין של ראש, שמניחים אותם על הראש, יש בהם 4 תאים, ובכל תא יש פרשייה אחת, תכף אני אראה לכם.
חיים, החיבור שלך היה מיידי לרב עמיחי, נכון?
אין ספק, הוא התחיל לספר לי את הסיפור. ומאז האמת היא שכבר חודשים, שלא אגיד שאנחנו מחליפים סיפורים מכיוון שהוא מספר ואני שומע.
חולקים.
אני ממש מתרגש ממה שאני שומע, מכיוון שבסופו של דבר שורה תחתונה, כמו שאומרים, זה עזרה שאין כמוה. שבן אדם שהוא הרגיש שהוא זקוק למשהו מעל ומעבר. לא זקוק לכסף, חיבוק אין, חיבוק רוחני. וכמו שאמרנו בדקות האחרונות, שזה חלק מלהיות יהודי. להיות שיש הקשר הזה, ולשמוע על הסיפורים, אני ממש אוהב סיפורים. וסיפורים שהוא מספר לי, שולח לי מדי פעם סרטונים, שאני לא מתבייש להגיד, היו כמה פעמים שבאמת בכיתי מזה, ירדו דמעות. לא מתבייש, מכיוון שזה נוגע ללב היהודי.
ובאמת זה מתחבר לזה שקרן נאמן היא בוחרת עם פינצטה את העמותות ואת המקרים שלהם היא מחליטה לתרום, כי תמיד יש את האנשים לאנשים, את הגורם האנושי, את החיבור.
אמרת עכשיו אנשים לאנשים, זה גם כן ישר קפץ לי כשהרב דיבר על הזוגות של התפילין, הם נתרמות בעצם על ידי אדם שהוא לא משתמש בהם יותר, הוא כנראה מרגיש שהם צריכות לשמש מישהו אחר, זה לא צריך לשבת בארון. אנחנו מדברים פה, חוזרים על זה בכמה וכמה פעמים כבר חזרנו על זה, שפילנטרופיה זה לא רק כסף. זה מונח שישר נתפס ככסף, אבל הוא לא. בבסיס שלו זה אנשים, למען אנשים. זה אהבת האדם. ודיברת פה על הקשר וזה בדיוק זה, יש פה פרויקט מדהים של אנשים שנותנים ממש מהלב לאנשים אחרים, ואין פה כסף, ברור שיש כסף בתפעול, אבל אמרת, אתה לא רוכש את התפילין, זה אדם אחד נותן את מה שיש לו לתת, ואדם אחד מקבל.
הדבר הזה חוץ מהקשר שנוצר בין האנשים, מעולמות שונים, זה גם, באמת זה מוזיל עלויות. בצורה מאוד מאוד משמעותית, אם דיברנו על כסף. אז רק ברשותכם, אני רק רוצה להראות לכם את הפרשייה הזאת שכתוב עליה שמע ישראל להכיר. מי שכתב אותה, כתב אותה לפני יותר מ-100 שנה, ותראו את זה יופי, זה שמור ממש.
ממש יפה, כן.
היום אי אפשר כבר להשתמש בזה כי זה מאוד גדול, זה לא נכנס בתפילין של היום, אבל כתוב פה שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד.
מדהים לראות איך הכתב ממש נשמר, וזה ב-100 שנה.
זה לפני יותר מ-100 שנה, ממולדובה, כמדומני. אני אספר, אני מנסה לבחור את הסיפורים, כי
יש כל כך הרבה.
יש כל כך הרבה.
חיים, אתה רוצה,
נוציא את זה לאור בספר עוד מעט.
כן, כן, צריך לעשות את זה. פנה אליי בחור בשם עומר, חיפאי, גם כן, והוא סטודנט בטכניון, הוא חובש קרבי, ו הוא התקשר, כמו רבים אחרים שמתקשרים, או שולח הודעה, הוא מבקש תפילין. אני, כל אחד שמתקשר, אני מנסה להבין מה, אמרת שאתה אוהב סיפורים, גם אני אוהב סיפורים, גם בשביל להבין מה המצב, וגם באמת בשביל להבין את הצורך, אם באמת הוא צריך. והוא אומר, כן, אין לי תפילין, אני מאוד מאוד רוצה להתחיל להניח, אף פעם לא הנחתי, וחשוב לי שיהיה לי תפילין שלי. שאלתי אותו, מה קרה? מה גרם לך לרצות להתחיל להניח תפילין? הוא אומר, זה סיפור שהיה, ואני בעקבות זה החלטתי. אמרתי לו, כמובן אתה לא חייב, אבל אני מאוד אשמח, תשתף אותי. אז הוא מספר לי ככה. הוא אמר שזה היה ממש סמוך לאירוע. הוא חובש קרבי, הוא היה עם היחידה שלו בפעילות מבצעית, ואחד החברים בצוות קיבל כדור בצוואר. בתור חובש הוא מיד התחיל לטפל בו, והוא הבין שהמצב רע. הוא אמר, לא, לא, לא הייתי בטוח שהוא שורד את זה. והוא עשה עליו החייאה וכולי, והבחור הפצוע, הוא היה בחור דתי. זאת אומרת, אני אפילו לא ידעתי למה, אבל אמרתי לו, כדי לשמור עליו איכשהו בתקשורת, אמרתי לו, אני מבטיח לך, אם אתה יוצא מזה, אני מתחיל להניח תפילין. 3/4 שעה הוא עושה עליו החייאה, אחרי 3/4 שעה מגיעה פינוי, מסוק, הגיע לבית חולים, ובאמת הוא ניצל. הבחור, דניאל, כמדומני.
הבטחות צריך לקיים.
הבטחות צריך לקיים. ואז הוא הגיע אליי. והוא סיפר לי את כל הסיפור המרגש הזה, והוא אומר איך אני מתקדם, ואז אמרתי לו, הגעת למקום הנכון, זה היה ביום חמישי אחרי צהריים, הוא אמר אני עוד במילואים. שאלתי אותו מתי אתה חוזר, הוא אמר, מוצא שאני כבר צריך לחזור, אז אמרתי לו, אין בעיה. שלחתי שליח, יום שישי בבוקר התפילין היו אצלו, והתחיל להניח תפילין. הייתה לו בת זוג, שהיום היא אשתו, והוא אמר, אם אני הולך על הנושא הזה של תפילין, אז אני רוצה ללכת על זה ברצינות, והוא שאל את בת זוגתו, אם הוא בעניין, נתחתן, ונקים בית עם חיבור למסורת, לא עכשיו דרמות, אבל הוא אמר, אני רוצה שגם הילדים שלי יראו שאבא שלהם יניח תפילין. חשוב לי.
שורשים.
כן, להיות מחובר באמת, למרות שהוא לא גדל על זה בכלל. וכך היה. הם באמת, בת זוג שלו, שבא דווקא מרקע קצת יותר מסורתי, היא זרמה איתו לגמרי, הם התחתנו, אני לא הייתי בחתונה, אבל באתי לבקר אותו, זה משהו שאני לא עושה כמעט, באתי לבקר אותו כמה חודשים אחרי כן, והוא אמר לי שהבחור הפצוע בא לחתונה, רקד איתם בחתונה, וזה היה... כן, זה היה באמת מיוחד. אז אני סיפרתי על על בר מצווה, בר מצווה באמת ייחודית, התקשר אליי מישהו מתנדב, מיד שרה בירושלים, והוא אמר לי, תשמע, יש אצלנו יהודי מבוגר, מתנדב, הוא לא חולה שצריך עזרה, אלא הוא מתנדב, והוא היה רוצה תפילין, אתה יכול לסדר לו כזה דבר? אמרתי לו, בוודאי. אחרי שעשינו איזשהו בירור, התברר שהיהודי הזה הוא יהודי בן 90, ששמו מיכאל, והוא... הוא מתנדב כבר 30 שנה, הוא אמר, אני עולה חדש 30 שנה, מתנדב ביד שרה 29 שנים. אם דיברנו על...
כשאני... למען אנשים.
כן, בדיוק. אז אמרנו, טוב, זה חתיכת אירוע. בן אדם שבגיל 90 רוצה תפילין, הוא לא הניח מעולם תפילין, עולה מרוסיה, אז אמרנו, אם כבר עושים, בוא נעשה בר מצווה, כמו שצריך, לא כגאולה, אז בוא. עשינו לו בר מצווה. עם סוכריות, עם כיבוד, עם הכל. אני כמובן הבאתי תפילין, הבאנו טלית, ועשינו לו בר מצווה, על כל המשתמע, לנער בן 90, ואחד הדברים הכי מרגשים בבר מצווה הזאת, הוא ברך שהחיינו בהתרגשות מאוד גדולה, זה הסרטון שאתה ראית.
כן, כן.
ואחרי שהוא הניח תפילין, וקרא קריאת שמע וכולי, אז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם משהו. ואז הוא אומר לנו, לכל הנוכחים שבאו לחגוג איתו, אני עוד כמה שבועות יום הולדת 90. ואני נולדתי ברוסיה. כולם מכירים אותי בתור מיכאל. אני ברוסיה, קראו לי מיכאל. אבל אני נולדתי בשם אחר. בברית שעשו לי לפני 90 שנה, קראו לי מאיר. אני התחלתי עכשיו להניח תפילין, אז אני רוצה לחזור לשם היהודי שלי. אז מהיום אני לא מיכאל, מהיום תתחילו לקרוא לי מאיר.
בגיל 90.
בגיל 90.
אז מי שרוצה באמת ליצור קשר, בין אם להעביר הלאה את התפילין שברשותו, או שרוצה להתחיל להניח ולדבר איתך, צריך לחפש בגוגל קשר של תפילין?
קשר של תפילין, אור חדש, כן. אגב, באמת כמו שהזכרת, ברשותך עוד משהו קטן לגבי הציבור החרדי, שחובטים בהם מימין ומשמאל, באמת חשוב לי להדגיש את ההתלהבות ואת השמחה שהם באמת נותנים את משהו מאוד מאוד אישי ומיוחד, ונותנים אותו למישהו אחר. אז זה נכון שבאמת אנחנו מוזילים את העלויות, אבל אם כבר דיברנו על צרכים, אז כן, אז בהחלט יש הרבה הרבה צורך, תעשו חשבון... אם חילקנו רק על העלויות של כל התפעול הזה, מאלף עטף, יש באמת הרבה הרבה עלויות. אז גם אני פונה למי שגם רוצה לשמוע יותר, כמו שאמרת, על מצוות תפילין, ואני מעביר הרצאות על הנושא הזה בכל מיני מקומות, אז אני ממש אשמח להיות מוזמן להעביר עוד הרצאות, ואם יש למישהו עוד רעיונות לתרומות, שיתופי פעולה, אז כמובן שאני, ודאי שאני אשמח.
רבה מיכאי,
תודה רבה. תודה רבה שבאת.
ממש תודה.
תודה רבה לכם, ממש תודה. בהצלחה.
כסף אנושי, הצד השלישי של המטבע. בהגשת מאיה זיוולף, חיים כץ ואילן כץ. פודקאסטים של 103 FM.